קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
בספר התניא מרחיב האדמו"ר הזקן ומדבר באופן רחב ביותר על נושא תלמוד תורה. הנושא הזה הוא כידוע נושא רגיש ונושא שעסקו בו הרבה מאוד בחסידות. והחסידים עמדו במתקפה סביב העניין הזה ממש מראשית החסידות. העניין הוא שהחסידות הוא אשמה שהיא מעבירה את מרכז הכובד מעולם הלימוד לעולם התפילה. אנחנו מוצאים את זה בכתבי המתנגדים, בכתבי פולמוס כנגד החסידות, ואנחנו מוצאים את זה גם אצל הוגים שלא פולמוסיים, שלא כותבים את כתבי פולמוס, אלא בתוך ספרים שלהם. למשל, בספר נפש החיים, אנחנו מוצאים התדיינות רצינית בעניין הזה של תלמוד תורה, והטענה ש עולם התורה בעצם הולך ונפגע כתוצאה מהתפשטות החסידות, בגלל שהחסידות תובעת לימוד תורה מתוך כוונה, מתוך דבקות, דרישות גבוהות ביותר, עמוקות ביותר, וכיוון שאנשים מרגישים חלישות הדעת, הם מרגישים שהם לא יכולים ללמוד בצורה כזאת, הם בעצם נוטשים את בית המדרש. כלומר, אפילו אם אנחנו לא מדברים על העברת מרכז הכובד מן התורה אל התפילה, הרי הביקורת פה היא שאופי לימוד התורה שהחסידות מתייחסת אליו או מחנכת אליו הוא אופי אחר מאשר הלימוד המסורתי, שאנשים באים ולומדים ורוצים ללמוד ולהתלהב בתורה, ובעצם נוצר כאן איזשהו סוג של ערבוב עולמות בין עולם התפילה לעולם הלימוד התורה. ובעצם אפשר לומר שכל שער דלת של הספר נפש החיים יוצא מתוך ההתמודדות הזאת ושואל ומציב את האלטרנטיבה של לימוד התורה המסורתי, הליטאי, הקלאסי, ונותן לו את הביסוס הרעיוני שלו. הבעיה שעומדת בפני החסידים בעניין לימוד התורה, וכך זה מופיע בצוואת הריבש בכמה קטעים, ובכן, הבעיה היא שלימוד התורה הוא לימוד של נושאים, ודאי לימוד הגמרא, לימוד התחומים של הנגלה, עוסק בתחומים עיוניים של עולם הנגלה, זאת אומרת דברים מעשיים, נתאר לעצמנו, הלכות נזיקין, נזיקין וכדומה. והעיסוק בדברים האלה הוא בדברים המעשיים. זאת אומרת, אנחנו לומדים, כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו דנים בעצם בשאלות, מה קורה כשאדם מזיק אחד לשני, מה הדין, מה ההלכה וכן הלאה וכן הלאה. האדם החסידי, הנטייה החסידית, להיות כל הזמן בקשר מכוון, בקשר גם מחשבתי וגם חווייתי עם הקדוש ברוך הוא, בעצם עומד פה בפני דילמה. מכיוון שבעוד שאפשר תמיד לומר לאדם, גם כשאתה הולך ברחוב וגם כשאתה מסתובב וגם כשאתה עוסק במסר ובמתן וגם במסחר, בכל אופן ברוחך ובלבך תהיה כל הזמן בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, ותעשה את השביתי השם, שביתי השם לנגדי תמיד. הרי כשזה מגיע ללימוד, יש כאן בעיה, מכיוון שהלימוד תופס את מלוא התודעה. ואז השאלה, איך אדם יכול להיות מצד אחד שקוע בלימוד, ומצד שני, בדבקות מחשבתית ורגשית וחווייתית עם הקדוש ברוך הוא. מתוך כך באו כל מיני פתרונות וכל מיני מחשבות איך להתמודד עם זה, מכיוון שהייתה כל הזמן הרגשה שלעזוב את התורה זה דבר שהוא הוא בלתי אפשרי. אבל בכל אופן, השאלה איפה למקם את זה בעבודת השם, זאת שאלה שכל הזמן עלתה. ואנחנו מוצאים כל מיני דיונים אצל גדולי החסידות, שבוחנים את הסוגיה הזאת, ומדגישים הרבה פעמים את המושג כוונה, או את המושג לשמה, בכיוון של ללמוד את זה עם בתחיל ורחימו, ביראה, מתוך תחושה שזהו דבר השם שאני בא אליו, ואני עכשיו בא איתו במגע. וכלומר, שהאדם עצמו, כל כולו, כשהוא בא אל התורה, יבוא מתוך התכוננות מסוימת, מתוך התבוננות בעצם מה הוא הולך לעשות, ולא יושב ילמד תורה בצורה כזאת מתוך מחשבה כאילו עצם הלימוד יפתור לו את הבעיות. הביקורת של החסידים על המתנגדים הייתה שישנם אנשים שיודעי לימוד ויודעי נחשבים למדנים, ובכל אופן בהתנהגות היומיומית שלהם, במידות שלהם וכן הלאה, לא בא לידי ביטוי הדבקות הרוחנית וההתעלות הרוחנית שלהם. הנושא הזה כמובן הוא נושא שאנחנו שומעים אותו חוזר שוב ושוב במשך כל התקופות עד ימינו, ההתלבטות הזאת שבין היחס שבין לימוד תורה ותיקון הנפש, בלימוד תורה ודבקות, בלימוד תורה ותיקון המידות. ותמיד במערכות האלה אנחנו דנים סביב השאלה של כוונה, מה זה העניין של הלשמה, מה העניין הזה של ההכנה שלפני הלימוד, איזה מחשבה צריכה להיות וכן הלאה. גם בעל התניא מתייחס כמובן לסוגיה הזאת, ומצד אחד הוא ידבר על החשיבות של ההכנה שאדם צריך לעשות לפני שהוא לומד, ועל זה הוא מדבר בפרקים מאוחרים יותר בתניא. אבל החשיבות הגדולה של דבריו של בעל התניא היא בפתיחת הסתכלות חדשה על כל הסוגיה הזאת של הדבקות ושל לימוד התורה. כלומר, אותה חוויה שהחסידים מחפשים אותה, החסיד מחפש אותה סביב הלימוד, בעל התניא הולך לתת לו תשובה שבעצם הוא יכול למצוא את הדבקות ואת הקשר לקדוש ברוך הוא בתוך הלימוד עצמו. אנחנו עכשיו נקרא כמה שורות מתוך פרק ה', שזהו פרק מאוד מפורסם ומאוד מצוטט, והדברים שלו באמת הם חשובים ביותר לאנשים שעוסקים בלימוד. לכן הוא אומר, הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו, איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שישיגו וישכילו. אם כן, כאן הוא מתאר לנו בעל התניא, שכשאדם תופס איזה מושג מסוים, הרי השכל אפשר לומר שהוא מלביש, כלומר מקיף, מלביש את המושג, והמושג הזה מלובש בתוך השכל שהשיגו. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. כלומר, הוא אומר, יש לנו כאן פעולה כפולה. מצד אחד השכל מלביש את המושכל, זאת אומרת, השכל של האדם מקיף את התוכן שאותו הוא לומד, ומצד שני, הוא גם מוקף, מלובש, מוקף על ידי התוכן הזה. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה, במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. אם כן, נוצר קשר לפי בעל התניא, גם של להיות מלביש ומולבש על ידי התורה. והנה הלכה זו, מהי אותה הלכה, אם כן, של בעל התניא, שאדם משיג? מהו המושג הזה? מהו התוכן הזה שאדם תופס אותו ומתקשר אליו במובן של מוקף ומקיף, מלביש ומולבש כשהוא לומד תורה, הוא אומר, זוהי חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשיתען ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, כלומר יכול להיות שהדבר הזה אפילו לא יתממש, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטען זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הארוכה במשנה או בגמרא או בפוסקים, כלומר, כיוון שהדבר הזה הוא גילוי של חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ואדם תופס ומשיג את זה ומקיף בשכלו את הדבר הזה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה בי, ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם, והוא ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו, נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש, מכל צד ופינה. מה אומר לנו כאן בעצם בעלת תניא? שהתוכן שאדם לומד, כשאדם עוסק בתורה, שהתוכן הזה הרי הוא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם לומד דבר, הוא מתאחד איתו, הוא הופך להיות ממש אחד איתו. כלומר, כשאדם חושב דבר, הוא מתאחד עם תוכן המחשבה. אני מזכיר דברים שאמרנו בשם הרמב״ם, שאדם שמשכיל דבר, מתאחד איתו. יודע, מדע וידוע, או שכל, משכיל ומושכל. זאת אומרת, בעל התניא מקבל פה את העיקרון, שלחשוב על משהו, זה לא להיות איתו באיזה מגע חיצוני, אלא פשוט להתאחד איתו. ואז אומר בעל התניא, איפה יש לנו דבר כזה שאדם יכול להשיג את החוכמה האלוקית בצורה כל כך אינטימית וכל כך קרובה? הדבר הזה בעצם קיים אך ורק בלימוד תורה. אמנם לימוד התורה, אומר בעל התניא, הוא לא של השגת השם במובן הישיר. למשל הרמב״ם, כשהוא אומר לנו שאדם יכול להתאחד עם המחשבה שלו, ועל ידי זה הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם תמיד יכוון אותנו למחשבות העוסקות באופן ישיר באלוקים. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בייחודו, באי גשמיותו וכן הלאה, וככל שאדם מתעמק בדברים האלה, כפי שהרמב״ם מדריך, הרי האדם הולך ומתקרב על ידי תהליך המחשבה הזה, בתהליך התאחדות כזה עם האלוקי. כמובן, חס ושלום, אין לנו, אנחנו לא מדברים על להתאחד עם האלוקים עצמו, אלא להתקרב בתהליך המחשבתי הזה. והנה בא בעל התניא ואומר לנו את אותו רעיון, אבל כלפי התורה הארוכה לפנינו בנגלה, כלומר בגמרא, בפוסקים וכן הלאה. מה בעצם אומר בעל התניא? שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא היא נמצאת, היא חודרת, היא נמצאת בתוך ההלכות הנמצאות לפנינו כאן, ולמרות שהדברים מתלבשים במושגים ארציים לכאורה, כלומר מדובר פה על פרה, מדובר פה על תלית, מדובר פה על שדה, מדובר פה על אונייה וכן הלאה וכן הלאה, למרות זה אמנם מדובר פה בדברים במושגים גשמיים לכאורה, אבל מה שבא בהם לידי ביטוי זה החוכמה, זה הפסק והרצון האלוקי המתממש בהם. עכשיו, זה נכון שהרצון מתממש לכאורה, מתגלה לכאורה, בא לידי ביטוי בדברים מעשיים, אבל הרצון עצמו, החוכמה האלוקית עצמה, שמכריעה את הדין ואת הפסק, הרי זאת חוכמת אלוקים שהתגלגלה והשתלשלה בתהליך ההשתלשלות הזה שהתורה יורדת, כמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, היא משתלשלת לתוך המקרה והסיטואציה הפרטית הזאת, אבל היא לא מאבדת, וכבר הזכרנו את זה פעם אחת, היא לא מאבדת את הראשוניות של החוכמה האלוקית, של האלוקי שמאוחד עם חוכמתו, ואנחנו בעצם על ידי מגע כזה עם החוכמה האלוקית, ממש נמצאים בקשר ובמגע מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד קרוב עם האלוקי. זאת אומרת, הבעל התניה חוזר ואומר בכמה וכמה מקומות שסוג הקשר הזה הוא כל כך חזק שאפילו בגן עדן אדם לא זוכה לסוג קשר כזה. בגן עדן האדם נהנה מזיו השכינה, זאת אומרת הוא צופה בדברים, הוא חוזה, הוא רואה דברים שבאים אליו, אבל פה הוא מתאחד ממש עם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והיא הופכת להיות חלק מהתודעה שלו, חלק מהמחשבה של האדם. לגבי העניין הזה שמזכיר כאן בעל התניה על מלביש ומולבש, מקיף ומוקף, שהתוכן של התורה מקיף את האדם וגם מוקף על ידיו, יכול להיות שכוונת בעל התניה היא כזאת. אנחנו יודעים שאדם יכול ללמוד דברים מסוימים בצורה של בקיאות, נקרא מה שאנחנו קוראים בישיבה בקיאות. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד את הדברים ולעסוק בהם ולהכיר אותם. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד את הדברים ולהכיר את ההלכות, שכשיתן רובן כך וזה כך, יהיה פסק כך וכך. זאת אומרת, במצב כזה, האדם, המפגש שלו עם התורה, הוא מצב שבו התורה בעצם מקיף, אם נתאר זה בצורה ציורית, כמו שבעל התניה, הרי כל הדברים פה הם רוחניים לחלוטין, אבל במשל הזה שבעל התניה, אפשר לומר ששכלו של האדם מוקף על ידי החוכמה האלוקית. זאת אומרת, האדם כאילו תובל ונכנס בחוכמתו אל תוך החוכמה האלוקית, מה האלוקית מקיפה אותו. הוא זה נקרא לזה, הוא מלובש בה. אבל יש שלב אחר בלימוד. השלב הזה הוא שלב של הבנה. הבנה זה דבר חדש לחלוטין. זה לא שאני יכול לחזור על הפסק. זה לא שאני יודע מה כתוב באופן כללי בדף. אלא אני שואל את עצמי מה המשמעות של הדבר. מדוע הפסק הוא כך וכך? למה נפסק הדין הזה בצורה כזאת? מהי המחלוקת בדבר הזה? מה בדין זה וזה? למה, מהי סברת המחלוקת? בשלב הזה, שכאשר האדם מבין את הדבר, קורה פה תהליך שהתורה היא איננה רק ידע שנמצא לאדם, ואז בעל התניה אולי משתמש בלשון שזה מקיף את השכל של האדם, אלא יכול להיות שכאן אנחנו רואים מין מצב שהתורה חודרת ותורתך בתוך מעי. זאת אומרת, כאן באמת, כשאדם מבין משהו, הוא לא רק יודע, אלא הוא קולט את הסברה הפנימית של הדברים, הדבר, התורה הופכת להיות מולבשת בתוכו. כלומר, הוא כאילו מעכל אותה, זה מין תהליך של עיכול. ובעל התניה אכן משתמש בפרק ה' בדוגמה הזאת של העיכול. והוא אומר, כבר אנחנו רואים שאדם, למשל, כשהוא אוכל, אז הלחם שהוא אוכל מתעכל והופך להיות חלק מדמו ובשרו של האדם. כך גם התורה, כשאדם לומד תורה, היא הופכת להיות חלק מהרוח ומהנשמה ומהתודעה של האדם. אז הוא גם משתמש בשפה הזאת של עיכול. ולכן אפשר לומר שכשאדם לומד תורה בצורה של ידע, יכול להיות שהוא אז מוקף על ידי התורה. יכול להיות שכשאדם עוסק בעיון עמוק בתורה, הוא לא רק מוקף, אלא הוא גם מקיף אותה. היא גם הופכת להיות תמונה וחלק פנימי מתוך העולמו הרוחני של האדם. ובכן, מה בעצם אומר כאן בעל התניה? אנחנו מתלבטים, הוא אומר, בשאלה איך אדם יגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא בשעה שהוא לומד ועוסק בעניינים מעשיים, בענייני העולם הזה. אומר בעל התניה, זה בכלל לא ענייני העולם הזה. כשאתה לומד, אתה יושב ועוסק בתורה, אתה בעצם דבוק מיני ובי בחוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי אינטימית שיכולה להיות. במובן מסוים אולי אפילו, אומר בעל התניה, הדבקות שלך בחוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, כשאתה עוסק בעומקה של הסוגיה בתורה, הוא יותר מאשר חוויית הדבקות שיש לך שלא בתורה, כשאתה יושב ונמצא באיזה מין שיוויתי שהוא בצורה אחרת. האמירה הזאת שעכשיו אני אומר היא לא כל כך פשוטה, כי היא באמת סותרת את ההרגשה הכי פשוטה של האדם. האדם אומר, הנה, לפני רגע אני הייתי נגיד בתפילה, או הייתי באיזה תהליך של התבוננות, נושא שעוד נדון בו, והייתי באמת בקשר, והרגשתי ממש את מלוא כל הארץ כבודו, ועכשיו אני עוסק בעניינים לכאורה מעשיים. זאת אומרת, מבחינת החוויה של האדם, הוא מרגיש שהוא לא נמצא באותו מישור רוחני, גבוה, נשגב, שהוא היה בו, כאשר הוא היה ברגע של הדבקות. ולכן לא כל כך פשוט לבוא ולומר, תדע לך ברגע זה שאתה יושב ועוסק בתורה, אתה בעצם נמצא מבחינה מהותית בדבקות יותר גדולה, כי אתה מחובר בחוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, המאוחדים ממש ממש בשכל שלך, בחוכמה שלך, במחשבה שלך, וכן הלאה. עם כל זה, בעל התניא אומר את הדבר הזה, והוא שואל, למה באמת אם כן אנחנו לא חשים את הנשגבות הגדולה הזאת? הרי לכאורה היינו צריכים, כשאנחנו עוסקים בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, לחוש את ההתעלות האדירה הזאת של כשאדם עוסק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, היה צריך לחוש חוויה נפלאה ועצומה. אומר בעל התניא, נכון, באמת ראוי היה שיהיה הדבר ככה, אלא שמתוך קוטנינו, מתוך העובדה שהנפש שלנו היא לא רגישה מספיק ולא עדינה מספיק, אנחנו לא מרגישים את מלוא העומק של עוצמת התורה שאיתה אנחנו באים במגע. ולכן אנחנו באמת לא מרגישים. זאת אומרת, יש לנו בעיה בתחושות שלנו, אבל מבחינה מהותית, אנחנו, מבחינה מהותית, אנחנו ממש ממש מאוחדים עכשיו עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, סליחה, אני אומר שבמובן אפשר להוסיף ולומר שבעל התניא אומר שאולי אפילו אנחנו נאלצים שלא לחוש את הגדלות של התורה, מכיוון שהתורה היא באמת באה ממקום כל כך גבוה, שאם היינו חשים את הגודל הזה, לא היינו מסוגלים להכיל אותו בנפשנו. זאת אומרת, יש כאן, אולי רומז לנו בעל התניא לתופעה הזאת, שעוד גם נדון ונזכיר אותה בעזרת השם, של מעמד הר סיני שפרחה נשמתם. זאת אומרת שלפעמים יש צורת התגלות שאדם לא יכול להכיל אותה, הוא צריך הסתרה מסוימת. ויכול להיות שכשאנחנו נוגעים בתורה, הצורה שהתורה התלבשה בדברים הנמוכים והמעשיים האלה, היא מאפשרת לנו את המפגש הכל כך קרוב עם הקדוש ברוך הוא, וככל שהדברים היו יותר גבוהים ויותר חשופים מבחינת העוצמה הרוחנית שיש בהם, הדבר בעצם היה, לא היה מאפשר לנו את המפגש הזה, כי זה היה דבר גדול על רוחנו ועל נשמתנו. אז אם כן, אנחנו עומדים פה בפני מצב שלימוד התורה הוא, לפי בעל התניא, הדבר העמוק והחזק שאדם יכול להגיע איתו. אם כן, זה אפשר לומר איחוד של החוכמה והבינה של האדם עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. השאלה שעכשיו אנחנו נעלה, מה היחס שבין לימוד תורה לקיום מצוות? גם הנושא הזה הוא נושא שבעל התניא מרבה לעסוק בו, מכיוון שיש בחינות של הסתכלות לכאן ולכאן, ובעל התניא כל הזמן מציב לנו איזה מין איזון שבין שני הצדדים האלה, ומראה מצד אחד את המעלה המיוחדת של לימוד התורה, ומצד שני את המעלה המיוחדת של קיום המצוות. ובפרק ה' הזה שאנחנו התחלנו לקרוא ממנו, הוא אומר את המעלה של התורה, וזאת מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה על כל המצוות המעשיות. ואפילו על המצוות התלויות בדיבור וכולי. זאת אומרת, למרות שכל המצוות, כלומר המצוות עוסקות בדברים שהם מקיפים את האדם על ידי מחשבה, דיבור ומעשה וכולי, הוא אומר, בידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו וסגתו בפרדס. זאת אומרת, הוא אומר, המצוות הם תמיד יהיו רק בבחינת מקיף. המצוות מלבישות את האדם, את המחשבות שלו, את כשהוא מתכוון במצווה, את המעשים שלו, את הדיבורים שלו, אבל אף פעם לא יכול להיות מצב של הפנמה ועיכול, אם משתמש בשפה דימויית, כמו שיש את זה בתורה. ולכן הוא אומר שבתורה יש בה גם את הצד של קיום המצווה, במובן הזה שהיא מקיפה את האדם. אדם לומד תורה, מקיים מצווה, אבל יש בתורה את הפן של ההתבונן, של ההבנה, כמו שהסברתי מקודם, והידיעה, וזה דבר מיוחד במינו שאנחנו לא מוצאים אותו בשום דבר אחר, והצורה של מפגש הכי קרוב של התאחדות ממש עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כך גם בעל התניה אומר גם בפרק יותר מאוחר, הוא אומר בפרק כף ג', אומר לנו שבאמת התורה היא נעלה, אבל כאן הוא מרחיב קצת ומסביר לנו מהי החשיבות של המצוות. הוא אומר לנו שבתיקוני הזוהר הסבירו שרמח פיקודים אינון רמח איברין דמלכה. כלומר, המצוות הם כאין עברי המלך. מה הכוונה הם כאין עברי המלך? מה המשמעות של הדברים האלה? ובכן, מסביר לנו את הדבר הזה בעל התניא ככה. הוא אומר שהמצוות הם גילוי הכי קרוב של הרצון של הקדוש ברוך הוא. המשל שהוא מביא, הוא אומר, למשל כשאדם רוצה לתת פקודה ליד שלו, כן? אז הוא אומר, כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו ובטלים לגמרי אליה מכל וכל, כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תכף ומיד, בלי שום ציווי ואמירה להם, ובלי שום שיהיה כלל, אלא כרגע ממש, כשעלה ברצונו. כך דרך משל, החיות של מעשה המצוות וקיומן, הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. זאת אומרת, הוא אומר לנו שהמצוות הם גילויים קרובים וראשוניים של רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכאשר אדם מקיים את המצוות, הרי והמצוות האלה באות לידי ביטוי באיברים שלו, הוא מלביש על ידי זה גופו, מלביש על ידי זה את הרצון של הקדוש ברוך הוא בצורה מאוד קרובה. זאת אומרת, המצוות, מה זאת אומרת המצוות הם איברים? המצוות הם איברים, זאת אומרת, כמו שהאיברים הם כל כך נשמעים ונענים לרצונו של האדם, ככה מצוות משקפות את הרצון הראשוני האינסטינקטיבי הכי, הכי, הכי מקורי של הרצון האלוקי. עכשיו, כאשר אדם מקיים את המצוות האלה, המצוות בגופו, בלבושים שלו, במה שדיברנו, מחשבה, דיבור ומעשה, הרי הוא הופך להיות כמו מין יד האריכתא של קודשא בריך הוא. זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא מתממש במצוות, שהם עכשיו באות לידי ביטוי באיברים של האדם המקיים אותם. ולכן מי שמקיים את המצוות ממש מביא לידי ביטוי בגופו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואומר לנו בעל התניא, וזהו שאמרו חז"ל, האבות הם המרכבה, שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני העולם הזה, ולא נעשו מרכבה, אלא רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם. כי זה המושג, האבות הם הם המרכבה. מה זאת אומרת הם מרכבה? זאת אומרת שהם מבטאים באופן מלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והם לא חורגים כהוא זה מלהיות מכוונים אליו ולעשות את רצונו. אבל, אומר בעל התניא, שהמחשבה והדיבור של דברי תורה יש להם מעלה גדולה במיוחד, מכיוון שהם לא רק מרכבה, כלומר הם לא רק ביטוי של הרצון, אלא ברגע שאדם חושב את הדברי תורה, הוא ממש מתאחד עם החוכמה האלוקית. הוא אומר, הנפש האלוקית עצמה, כשהיא לומדת, היא נהיית מיוחדת ממש בייחוד גמור ברצון העליון, ולא מרכבה לבד. כי הרצון העליון הוא הדבר הלכה עצמה שמערער ומדבר בה. זאת אומרת, כשאדם עושה את המצוות לפי רצון של הקדוש ברוך הוא, אז הרצון מתממש באיברים שלו. אבל כאשר האדם חושב ומשיג את דברי התורה שהם חוכמתו רצונו של הקדוש ברוך הוא, נוצר כאן איחוד יותר קרוב, אפילו יותר מאשר מעשי המצוות.